טוב, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים שיעור שלנו על חנוכה ועל מפגש בין תורת ישראל לחוכמת יוון, ואנחנו מבינים שיש משהו בתרבות, אומנות, או בכלל, בכל, משהו יותר עליון ויותר נשגב מה שיש את זה בקודש. מה יש בכל משהו כזה שאין אותו בקודש? טוטליות. עוצמה. משהו שהוא לא בקוד, אני לא מדבר על קודש הקודשים, כמו שדיברנו פעם שעברה, אלא על קודש בלבד. קודש במהותו מצומצם למקום, לספר, לעם, למשהו. והרב קוק אומר, חסד עשה השם לנו, שהוא נתן לא כל הכוחות לעם אחת, למקום אחת, לתקופה אחת, לדבר אחת, אלא פיזר ונתן. כמובן שעיקר הכוח, עיקר קדושה, קיבלנו אנחנו, בכוח של יעקב, איש תם יושב אוהלים, אבל גם ניצוצות התפזרו. ואברהם אבינו נתן את הניצוצות הללו ונתן מתנות לבניו בני פלגשים שפיזרו את זה בעולם. ויש קדושה, ויש ניצוצות קדושה בכל העולם. עד כדי כך שאומר הרב קוק שבכל יש משהו יותר עליון מאשר יש את זה בקודש. תסתכלו אצלכם במקור שלוש. אומר הרב ככה, כשם שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים, ודווקא מפני גדולתה ירדה אל עד לתחתית המדרגה, ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום ותכשיר את העולם כולו עמה לעלייה עליונה מקורית, כן הקודש שבכל שירד עד לידי חולין גמורים הוא יותר נשגב וקדוש מהקודש שבקודש, אלא שהוא מסתתר הרבה. ואין קץ ותכלית לתיקוני העולם שיבואו מכל הטוב הבא לעולם בדרך חול. זאת אומרת שחול יכול להוסיף לקודש, ומאומות העולם יכולים להוסיף לתורת ישראל. כמו שאנחנו ראינו, שיתרו הוסיף לתורת ישראל פרשה שלמה. פרשה המרכזית של מתן תורה נקראת בשם גוי, בשם יתרו. אז נכון שהוא לא הוסיף מהות, במהות אנחנו לא צריכים אף אחד. אבל בביטוי של מהות, בעוצמה, בהפצה, בחדירה, בהסברה, הם יכולים לעשות משהו כזה שאנחנו לא. אז לא שמשה רבנו לא ידע לחלק אנשים לשרי החמישים ומאות ואלפים ועשרות אלפים, ויתרו ידע. אבל לפעמים מרוב גודל, מרוב עוצמה, אתה לא יודע, אתה לא רואה פרטים. ולמשה ודאי הייתה סיבה. אני חושב שזה מרוב קדושה, הוא לא יכל לעשות היררכיה בעם ישראל. והוא דווקא במבט הקטן שלו ידע לעשות את זה. אבל יש לו תוספת. וככה זה גם בדברים אחרים. יש משהו שהוא מתווסף לנו מהגויים. מתווסף למפגש הזה. כמובן, אחרי זיכוך, כמו שדיבר פעם שעברה, זיכוך, וראינו דברי הרב קוק על זה, ועילוי, וניקיון, וכל זה, אבל זה מוסיף לתורת ישראל. אחד הדברים שאני רוצה להראות לכם, זה גם רעיון גאוני שעשה אותו צייר בשם אניש קפור. הוא פסל בין הכי גדולים שיש היום בעולם. כל פסל שלו עולה מיליונים, והוא בכל המוזיאונים הכי הכי יוקרתיים בעולם פסלים, עומדים פסלים שלו, ותמיד בכל פסל יש רעיון עמוק ודברים שהם מאוד מאוד חזקים. הוא לא סתם עשה משהו כזה, איזה שטות וזה. אנחנו פשוט בדרך כלל לא מבינים, כמו בכל יצירה אומנות גדולה, ובמיוחד אומנות מופשטת, או אומנות המודרנית, כשמסתכלים משהו, אתה לא רואה שם משהו, אבל כשאתה מבין, כשמסבירים, ואתה מעמיק בזה, פתאום מתגלה הניצוץ. אז ככה זה אצלו. כל התמונות, אני עוד מעט אסביר לכם מה שאתם רואים. אתם תבינו איזה גאונות עומדת ממה שאתם מסתכלים עכשיו. אבל בהתחלה הוא היה בחור צעיר, נורא כישרוני, שהוא נולד בהודו, בחור יהודי, שהוא רצה ללמוד אומנות ורצה לעלות לארץ ולהשתקע, כן, לעשות עלייה וללמוד אומנות בארץ. הוא הגיע לירושלים, בא לבית ספר בצלל, זה היה לפני 30-40 שנה, משהו כזה, בא לבצלל, הראה שם את העבודות שלו, הם הסתכלו ואמרו לו, יכול להיות שיותר טוב לך לחפש מקצוע אחר, כי פה זה רק אנשים כישרונים יכולים להיות באקדמיה שלנו. במיוחד אם אתה לא עושה שם, לא תולה את ביבי נתניהו על החבל, אז מה אתה שווה כל כך? אז הם לא, כן, הם לא לקחו אותו, אמרו, אולי תלמד הנדסת חשמל כזה, אתה אוהב מזגנים, לתקן מזגנים, אולי יכול להיות שזה יתאים לך משהו כזה. אז הוא, כן, אז הוא קיבלו אותו, אז הוא ירד מן הארץ ונסע לארצות הברית והגיע לבית ספר האומנות הכי יוקרתי שיש בעולם. עם אותם העבודות, ושם הם מיד קיבלו אותו בהתפעלות גדולה ממנו. והוא למד שם בבית ספר, גמר את הלימודים ועשה פסל, אחד הפסלים הראשונים שלו. וכשעשה את העבודה המיוחדת, אחד העיקרים שלו, הוא הביא את זה לארץ. הוא מאוד אהב את הארץ, הוא היה ציוני גדול, אהב את זה, והוא רצה לתת זה במתנה למוזיאון תל אביב, או מוזיאון ירושלים, אני חושב. הביא להם את הפסל שלו, את היצירה. הם הסתכלו ואמרו, מאוד מאוד יפה, איזו עבודה טובה. פשוט אנחנו מצטערים, אין לנו מקום, אנחנו לא יכולים להציג את זה. הוא אומר, לא נורא, תשימו שם במחסנים, אולי פעם תרצו. לא, אנחנו על מחסנים אומרים, אין מקום במחסנים, כל כך הרבה דברים, כל כך הכל, זה. אז לא יכולים לקחת, אבל תמשיך, תמשיך, יכול להיות שמשהו יצא ממך בסוף, כן. והוא המשיך, שמע לעצתם, והמשיך. ולפני שם די משהו שנים, הם ביקשו ממנו לעשות פסל במוזיאון ירושלים, פה, במוזיאון ישראל, בירושלים, והפסל כזה עולה מיליונים. ואני לא יודע אם שילמו או שהוא נתן להם במתנה, אולי ככה בקוריוז, אבל, וכל הפסלים שלו הם בעותק יחידי, זה, אין עוד משהו כזה בעולם, וזה להערכתי פסל גאוני. ואני אסביר לכם מה הוא רוצה להגיד, דעו לכם שהרבה מהציירים והפסלים, אנשי אומנות, הם הרבה עוסקים בפילוסופיה ולומדים, הם לא סתם בא שם איזה קשקוש וזה, יש רעיונות. במיוחד אצל, הוא גדול מאוד, הוא בגודל בערך, אני לא יודע כמה, 5 מטר, משהו כזה. כן, כן, הוא נמצא במוזיאון ירושלים, במוזיאון ישראל, כן. כן, נכון, מול כניסה הראשית, מקום הכי הכי יוקרתי, אז הם שמו אחר כך בסוף את הפסל שלו. מה הרעיון של הפסל? הרעיון הוא, זה ש... זה שהוא עשה מעין זווית כזה של, של אופטיקה, של הדברים משתקפים, אז הוא רצה להגיד שהעולמות העליונים משתקפים בעולמות תחתונים. וכשאתה עומד מול פסל, אתה רואה שם ירושלים למעלה. אם אתם רואים שם למטה, בחלק התחתון של, של הדבר הזה, איפה שעכשיו חץ עומד, שם אלו עננים. ופה למעלה זה ירושלים. וכמו שיש יש לי שיעור כזה פה בארכיון שנקרא ירושלים של מטה. ואני חושב אולי הקודש והקודש והכל, לא החול, אלא הקודש והכל. אז אני מסביר שם את הרעיון הזה של ירושלים של מטה הוא יותר עליון מירושלים של מעלה. ואומר על זה מדרש, מרוב אהבתו של מטה עשה אחרת למעלה. מדובר על ירושלים של, של מטה. עיר שחוברה ליחדיו, שבו ירושלים של מעלה ולמטה מתאחדים לדבר אחת, זה היה האידיאל שאנחנו שואפים, ירושלים שחוברה ליחדיו. אז הוא בא ורצה להגיד את הרעיון הזה במין פסל שכזה, וכשאתה עומד מולו, אז זה באמת מאוד, זה עומד במקום מאוד גבוה יחסית מבחינה טופוגרפית. אז, אז אתה רואה שירושלים משתקפת כולה, היא נמצאת שם. שם רואים שכונות, שכונות רחוקות של זה, זה מין זווית כזאת שכמו מין הדשה כזאת שקולטת המון המון מקום. ועננים למטה. ואני חושב שזה הרעיון גאוני, שהוא כמובן קיים בישראל, שאנחנו כל הזמן מדברים על זה, שזה כנגד זה עשה הקדוש ברוך הוא. עין מול עין, כי עין בעין יראו את שוב השם את ציון. שעין למעלה למטה, כמו שאומר רב ציודה. זאת אומרת שזה דבר שאנחנו חיים, חיים כאילו, חיים דיכוטומיים כאלה, חיים תלת מימדים או כאלה, שאתה חי פה ואתה כל הזמן נמצא בתודעה מטאפיזית, שאתה מבין שכל מה שקורה לך פה זה לא ביני ובינך, זה הכל מתרחש בעולמות עליונים, וכל מה שקורה פה זה השתקפויות של עולמות עליונים. כמו שאומר שמואל, נהירים לי כל שבילי דרקיה כשבילי נהרדיה. זאת אומרת, המפגש הזה, ההוויה, תפיסת עולם, הרב-מימדית, זה דבר שכאילו הוא בנפשם של עם ישראל. ובא עכשיו אניש כפור ומבטא את זה בצורה כזאת. זה ניצוץ של קודש שיולה מתוך החול. אני חושב שיש אצל רבי נחמן מברסלב את הרעיון הזה, הוא כתב סיפור לחנוכה. ולהערכתי הסיפור הזה הוא מבחינה ספרותית סיפור גאוני. ברור שרבי נחמן היה תלמיד חכם גדול ואדם קדוש והכל, זה ברור. אבל מבחינה ספרותית הוא זה ממש להערכתי אחד מהשיאים של עולם הספרותי שאי פעם משהו עשה, זה הסיפור. אנשים פשוט לא מכירים את זה, לא יודעים את זה, אבל זה אדיר. בוא נקרא קצת מהסיפור. סיפור לכאן. אחר הדלקת נר חנוכה בלילה, אורח נכנס לבעל הבית, ואני מדלג שם משהו, ויצא עמו, הוא היה, שתה, אכל, ועכשיו אורח עוזב את הבעל הבית ויוצא. ואז בעל הבית הולך ללוות את האורח. הם יצאו עד הפתח החצר, שעומד עוד מעט אורח לצאת, ובעל הבית מזהה שהאורח הזה הוא אדם לא פשוט, לא רגיל, זה אדם מיוחד, אדם קדוש, אדם מאוד מאוד נעלה, והוא קשה לו להיפרד מהאורח הזה, והוא מלווה אותו עד שיוצאים. ואז פתאום אזי תקף חטף אותו האורח הזה, את בעל הבית, חטף אותו והתחיל לפרוח עמו, והיה קר לו לבעל הבית, ולקח מלבוש. אז האורח נותן לו מלבוש שלו ונתן לו, אמר לו, כך זה המלבוש ויטב לך, ויהיה לך אכילה ושתייה וכל טוב וטשט בביתך, ופרח עמו. בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו, בעל הבית, זאת אומרת, בעל הבית, הוא טס עם האורח בשמיים, הם טסים שם וקר לו ונותן לו מלבוש וזה, ופתאום הוא מסתכל שהוא אותו אורח, אותו בעל הבית שהוא שב בשמיים, הוא נמצא בביתו, ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו. אך הסתכל, והנה הוא מדבר עם בני אדם, ואוכל ושותה כדרך העולם. בתוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח כבתחילה. חזר והסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא פורח. וכן כן היה מתנהג זמן רב. אחר כך הוריד אותו בין שני הרים בגי, ומצא שם ספר, והיה בו צירופי אותיות, אזך והוא השם וכו'. והיה מצויר בספר כלים, ובתוך הכלים היו אותיות. וגם היה בתוך הכלים אותיות של הכלים שיכולים לעשות על ידם אלו הכלים. והיה לו חשק מאוד ללמוד את הספר. בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל, והנה הוא שם. והתיישב עצמו לעלות על ההר, אולי ימצא שם וכו'. טוב, אנחנו לא נמשיך לקרוא, אני, דפים נשארים אצלכם, אבל הדואליות הזאת, ודו-ממדיות הזאת, וחיים, זה כל כך מאפיין את הספרות המודרנית, הכי מתקדמת. אני חושב שאם היה היום, זה מגיע לוועדת פרסי נובל, הוא היה מקבל פרס נובל לספרות. רק על הקטע הזה, זה משהו. אבל זה בדיוק מה שמאפיין את החיים שלנו. זה. חיים הרב-מימדיים. והכלים שאתה משתמש בהם, יכול להיות שהכלים הללו זה כלים מקודש הקודשים, מבית המקדש, וכל זה הכל מלא מלא משמעויות. אני אראה לכם עוד איזה דבר. טוב, זה ציור שלא כך, לא כל כך רואים אותו, פשוט זה אותו דבר, אבל פה השתקפות של השמיים הרבה יותר ברור שם, זה ממש שמיים המננים והרבה יותר כחול, אבל לא היה לי ציור הזה בגדול, כן, אז לכן, הנה פה קצת כן רואים מננים. הנה. גם זה אחד הפסלים שלו, גם. זה לא רואים? זה מזרקה שהיא עשויה בצורה של מים מסתובבים, ויש למטה מין מערבולת, כן, שזה הרבה אסוציאציות מתעוררות בעקבות זה. זה יכול להיות חור השחור, גלקסיות, חיים, מוות, כל זה פה. זה בכל אופן, אני רוצה להראות לכם עוד רק שנייה. טוב, זהו, לא, אין לנו כך הרבה זמן, אבל דו לכם שיש הרבה רעיונות מאוד, מאוד עמוקים ומעניינים. אז מה אומר רב קוק? הוא אומר, בעצם לעתיד לבוא, זה מה שאנחנו עומדים לעשות. אנחנו עומדים לקחת את הכוח שקיים בחול ולעלות אותו למעלה, והרב אומר שזה בעצם סינתזה כזאת בין יעקב ועשיו, שהוא נקרא ישראל. אז ככה זה כשאתה מאמץ את הכוח של יוון, זה דבר שהוא מוסיף לעוצמה יהודית. זאת אומרת, אין אידיאל להתנטרל, זאת אומרת, ודאי שישנם שלבים מסוימים בחיים, ולא כל אחת יכול לעלות ניצוצות. זה עבודה מיוחדת, ועבודה גדולה, והייתי אומר, אולי זה עבודה של משיח, שהוא יעלה ניצוצות, ידע לקחת הניצוצות משם. ולא, כמו שהראיתי לכם פעם באחד השיעורים, את 15 אבנים של ריואנזי, אם אתם זוכרים, כן, אבנים, אז אמרתי, אי אפשר להיכנס לשם בלי שאתה עובר עבודה זרה. אז לא כל אחת יכול, כן, אני עכשיו אעשה את העלאת ניצוצות. זה לא דבר פשוט. אבל אני חושב שאנחנו קוראים לעצמנו סנהדרין הגדולה, לא בגלל שלא חשבנו להתנקות מההשפעה של גויים, ואנחנו קוראים זה לרבנים שלנו בעצם במילה פילוסופים, או תלמידי פילוסופים. אלא זה לכתחילה. זה בגאווה אנחנו אומרים על עצמנו שאנחנו אנשי סנהדרין. יכולנו, נגיד, עכשיו להחליט, אין סנהדרין, עכשיו מדברים רק על אנשי כנסת הגדולה. אבל לא, אנחנו בכוונה, בעוצמה, אומרים בגאווה שאנחנו עכשיו סנהדרין, כמו שיעקב אמר, אני אסף בכורך. זה לא מין כזה של נבח כזה שהוא בא לשקר. לא, אנחנו לא מתוך מסכנות מאמצים כוחות של יוון, מתוך עוצמה שיודעים אפילו לנצל, לעלות הכל למעלה. קודש יכול לעלות גם את החול למעלה. וזה רעיון של חנוכה. כמו שבקודש הקודשים נמצאים חמשת העכברים של עבודה זרה שפלישתים היו משתמשים בהם, בין חמשת הדברים של קודש הקודשים, יחד עם צנצנת של מן, והמטה של הארון של פרח, ושם נמצאים חמשת העכברים של עבודה זרה. של מה?
בתוך ארון הקודש.
לא ארון הקודש, בקודש הקודשים, על יד ארון הקודש. מה? כן, זאת אומרת, שם נמצאים העכברים, עכברי זהב של פלישתים. זה כמו בניצחון במלחמה, אז לוקחים דגלים של האויב וזורקים אותם ככה, או שומרים אותם במוזיאונים להראות את הניצחון, אז כך אנחנו גם. אומרים, אני היום סנהדרין הגדולה, זאת אומרת, אנחנו משתמשים בדגלים שלהם. אני חושב שלכן חג חנוכה זה חג שמעלים ניצוצות של חול, והניצוצות הללו מצטברים לאורות, ולכן זה חג האורות. חג האורות, או חג האורים, זה שאנחנו מעלים הרבה ניצוצות ביחד. עד כדי כך שרב קוק אומר שכל תוכן של חג החנוכה לעתיד לבוא, זה חג, זאת אומרת, זה לא רק הלל אנחנו אומרים, אלא תוכן של החג הזה הוא ניצחון ועלאת הניצוצות של יוונים. תסתכלו אצלכם במקור אחת, אומר הרב. עוד תשמש שם, עוד תשמש עם כל הכוחותיה, זאת אומרת התרבות יוון, להוסיף פאר ועוצמה לתורת אמת. זאת אומרת, היא מוסיפה לתורה, אתם מבינים מה הדבר הזה? מוסיפה לתורת אמת ולגדל שם השם אלוקי ישראל. כן? זאת אומרת, זה התרבות יוון. יפיפיותו של יפת תיקבע באוהלי שם, להרחיב ולשכלל, לפאר, לרומם עוזה של תורה ויראת השם תאורה, והשתולה על הרי ישראל, על כן רואים הם הימים הללו להיקבע ימים טובים. זאת משמעות של חנוכה. מה שאנחנו לומדים כאן בשיעור הזה, אנחנו לא יוצאים מתוך קודש, אלא אנחנו מבינים שזאת התורה, זה היחס לקודש המקורי, האמיתי של עם ישראל. סליחה, יחס לחול של, של תורת ישראל. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, אתם חושבים שאני צריך מקדש? אתם חושבים שאתם תעשו לי פה דתיקן כזה? מן שהעיקר זה דבר דתי והקודש ואתנוצנטריות כזאת של ירושלים, רק אנחנו, רק לנו פה? לא. אנחנו רוצים לתקן עולם, כמו שאומר נביא. כה אמר השם, השמיים כיסי והארץ אדום רגלי, איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי. העולם כולו, זה התוכן של שעם ישראל רוצה לעשות בעולם, וזה הרעיון של חנוכה. נעצור.